אמרנו שבעצם, כן, הבינה יותר שלמה ומתוקה, ככה התחיל הרב בפסקה א', של דעת האלוקיות היא הכרת היחס האלוקי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו. כלומר, כאילו לדעת ולחוש ולראות את היחס בין הקדוש ברוך הוא לעולם ולכל פרט ופרט מהעולם, זה הדבר הכי מתוק. והרב הסביר שההבנה של היחס הזה היא מולידה יותר אהבה מאשר יראה. היא מולידה נעימות, היא מולידה ביטחון, היא מולידה שלווה. כי אדם רואה את הקשר כן, בין הבריאה לבוראה, בין מה שנוצר ליוצר, וממילא זה נותן עוצמה גדולה. הרב הסביר איך אפשר להגיע לזה בחיי היחיד, ואמר שהרבה יותר מורכב להגיע לזה בחיי אומה. כי בכלל אנחנו רואים הרבה יותר קל לתקן את החיים הפרטיים מאשר קל לתקן את החיים הלאומיים. סתם אם ניתן כדוגמה למה שאנחנו חווים היום. נסתכל על התנהלות הממשלה, כן? אם אדם יחיד היה מתנהל ככה, מה היינו אומרים? זווה, כאילו, איזה מין אדם לא יכול, כן, נניח שזה המשפחה, שככה הייתה מתנהלת, לא יכולה להחליט על הנהגה, לא מכריע דברים כי יש ויכוחים כל הזמן. כאילו, אני אומרים, מה זה? זה זווה. אבל מדינות ככה מתנהלות. כמו שכדוגמה, כן, אם מדינה לוקחת ממדינה אחרת שטח, אדמה, זה מאוד לגיטימי שיפתחו מלחמה ויהרגו כמה אנשים על הדבר הזה. אבל אם שכן ייקח משכנו אדמה, והוא יבוא ויגיד לו, תביא לי, לא מביא, תביא לי, בסוף הוא יבוא ויירה בו. מה נגיד? לא, זה ברור שהשכן שלקח הוא לא בסדר. אבל בסוף השני, אחרי שהוא אמר לו כמה פעמים, זה הוא לא שמע, טק בא ירה בו בראש. מה היינו אומרים על זה שירה? מטורף, מה זה? אבל בין מדינות זה ככה, זאת אומרת, הם גנבו את זה לזה לפעמים באמת ויכוחים על קילומטר לפה, קילומטר לשם. מתווכחים, מדברים, זה לגיטימי שאם מישהו מרגיש שיש לו כוח, יפתח את זה מלחמה, ירוק גם אנשים, כאילו זה... הברבריות, כמו שהגדרת נפלא, ההתנהלות שבין של אומה, היא הרבה יותר מורכבת לתקן אותה, התנהלות של אומות. עם כל הכבוד למה שניסו לעשות אחרי הזוועות הנוראיות של מלחמת העולם הראשונה והשנייה, והקימו את האום, זה עזר חלקית, כן? זה עזר, כן? אבל חלקית, כלומר, עדיין העוולות שנעשות כמדינות, הן נוראות לאין ארוך מאשר מה שנעשה בין אנשים פרטיים. אבל, אומר הרב, כן, מפה נתחיל, סוף דף ממחת, אבל מורשת פליטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל, שהסימפתיה האלוקית נמצאת בחוגה הפנימית. עם ישראל הוא מחובר באופן פנימי לקדוש ברוך הוא, אוהב השם, זה דבק בשם, כאילו זה משהו, אפשר להגיד, בגנטיקה שלנו. הרגש מעיד והבינה מבררת שאלוהי העולם היחיד והמיוחד הוא הטוב הגמור, החיים, האור, הכל, המומם על כל ומרומם על כל רוממות, וטוב מכל טוב, טוב לכל והחמיו על כל מעשיו, מחיה הכל, שומר הכל, מצמיח ישועה לכל. כלומר, זה מה שהרב כאן מתאר, זה התחושות שעם ישראל מרגיש. עם ישראל מרגיש את זה, שהקדוש ברוך הוא הטוב הגמור, הוא החיים, הוא האור, הוא הכל. כלומר, הרב מתאר כאן תחושות, הרב מתאר כאן רגשות שלנו, כאומה ישראלית. והסימפתיה הכוללת הזאת חודרת באומה לא רק בפרטיה, כי אם דווקא בכללותה. כלומר, הדבר הזה הוא חלק מהתחושות הכלליות שלנו, כאומה. אנחנו מרגישים כאומה, וכים בשם אנחנו מרגישים באומה, שהקדוש ברוך הוא טוב לכל, זה חלק מהתחושות שלנו כאומה. זה נמצא ב-DNA שלנו. אם נזדמן ששכחה את נשמתה, את מקור חייה, מסתגלה לנבואה להזכירה והוכנו לה גלויות לפשט את הקמימיותה, עד שסוף כל סוף תנצח בקרבה הסימפתיה של הטוב מוחלט. גם אם עם ישראל שכח, אז קודם כל הנבואה כל הזמן מזכירה לעם ישראל את האמיתות האלה. דבר שני, הגלויות הם באמת פישטו אותנו, כלומר מה הכוונה? הביאו אותנו להכיר בזה יותר. למה להכיר בזה יותר? זה כבר הרב העריך שברגע שעם ישראל יצא לגלות הוא מפסיק להתעסק עם החומריות. הוא כבר לא צריך לנהל מדיניות של חוץ. אני עכשיו מדבר ברמה הכללית. ברמה הפרטית, ודאי שגם בגלות אדם צריך לדאוג לפרנסתו. אבל ברמה הכללית דווקא, שעם ישראל בגלות הוא לא צריך לדאוג לעניינים החומריים הכלליים, נכון? הוא לא מנהל את מדיניות הכלכלה, החוץ, הביטחון, הוא לא, הוא לא, הוא לא. כל אחד צריך לדאוג לעצמו, אבל ככלל לא, ולכן עם ישראל ככלל יכול לעסוק רק בדברים אחרים. מה הם הדברים האחרים? בלימוד התורה, בשמירת המצוות, בחיבור לשם, בתפילה. כאילו, זה הדברים שכן אפשר לעסוק באופן כללי. וממילא זה עזר לעם ישראל לחזור לאמיתה הזאת, לאמת הזאת של האהבה, אהבת השם שבתוכו, של הקשר לקדוש ברוך הוא שבתוכו. הצימאון החי, המוחש הזה, הממלא באורו ומהותיות גבורת הווייתו את החיים המעשיים, גם החברתיים והלאומיים, כשם שהוא ממלא בהם את הכוחות המטאפיזיים והחזיוניים, הולך ומפלש את נתיבו וקורא לאומה בבוא איתה להתעודד, להתרומם, להתנער מאפר השפלות, לנתק כבלי הגלות ולדרוש פריחה חדשה על הארץ אשר בה החלה התרבות הנשמתית האלוקית, בעד האומה ובעד העולם כולו להתרקם. כלומר, מתוך הרצון הזה באמת להתחבר לשם, להביא את אור השם לעולם, לגלות את הטוב האלוקי ולהתחבר אליו, שזה ממלא גם את החיים המעשיים, וכמובן את כל הרעיונות והמחשבות, שזה החיים המטאפיזיים. אדם חי בכמה מישורים, מישור הפיזי, מישור המטאפיזי, כלומר מישור המעשי והרוחני. אז באמת הרצון הזה של גילוי אור השם, של חיבור לשם, זה דבר שגם מופיע בחיים המעשיים, כמובן, כמובן, מופיע גם בחיים הרוחניים. והוא זה שדוחף את האומה, באמת, להקים מדינה. כלומר, אפשר להגיד, מה הכוח הפנימי שדוחף את עם ישראל להקים מדינה? למה? יש מספיק מדינות. מה פתאום להקים עכשיו את מדינת ישראל? כאילו אנחנו כבר אלפי שנים לא במדינה. הרב קוק כמובן, לפני הקמת המדינה. כן? מה הכוח? אומר הרב, הכוח שדוחף אותנו לבוא לארץ, להתכנס כאן, להפריח את הארץ, לרצות להקים כאן מדינה, זה באמת מתוך הכוח הזה שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים ליצור עם כזה שיגלה את החיבור לקדוש ברוך הוא. זה הכוח הפנימי. עכשיו צריך לדעת, הרב הרבה פעמים מדבר על זרמים פנימיים, זה לאו דווקא שנוכל לשאול את בן גוריון או אחרים, למה עשיתם את זה? והם יגידו, כן, עשינו את זה כדי להקים אומה אוהבת השם, כדי להפיץ את החיבור של הקדוש ברוך הוא בעולם, לגלות את השכינה. הם לא יגידו את זה כנראה, אבל אומר רב, זה הכוח הפנימי שבאמת דוחף. והתביעה הסימפטית האלוקית איננה מתגלה בכל אורה בהתחלתה. אדרבה, היא מתגלה מקודם באופן שלילי, בגרשה את הרגשות האלוקיות הזריות שאינם ממלאות את הנפש ביחס נשמתי, כי בשלטון של אדנות קשה וכוח של אלמות, הבאים משמות הבעלים מחוסרי האורה העדינה של עירת הרוממות ואהבה התאורה הקדושה של קבלת מלכות שמיים ומדבד בישראל. זרע אברהם רבי. אומר הרב, בשלב א', זה יתגלה דווקא ככפירה. כן, כמו שלמדנו במאמר יסורים מרקים. בשלב א', זה דווקא יתגלה ככפירה. בשלב א', מה שיתגלה זה הפוך. זה איזושהי תחושה שאנחנו לא רוצים את האמונה הזאת. אומר הרב, למה זה? למה? כי האמונה היא מגושמת. האמונה, יש איזו תחושה שהרב כאן מתאר אותה, שלטון של אדנות קשה וכוח של אדנות. מה הכוונה? יש איזו תחושה שהקדוש ברוך הוא מנהיג שקופה, שדורש, שיכבדו אותו, כאילו זה ציור כזה. מכיוון זה הציור של האמונה, שלב א' מה שקורה, יש מרידה וכפירה באמונה הלא מדויקת, באמונה הלא תאורה. וזה לא מתוך אומר רב שלא רוצים אמונה בכלל, אלא לא רוצים אמונה כזאת. לא רוצים אמונה שהיא מגושמת. זה מה שלא רוצים. ולפי תקבור את השלילה בידי המוכשרים לה, כן הולכת ובאה גבורת החיוב מהמחנה הגדול כמחנה אלוהים, מראשי עם בעלי נשמה של עולם הצילות ורגש נשמתי אלוקי לאומי, הולך ומפריח ומתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית. הבולטים בזהרה מנושא ההיסטוריה של ההיסטוריה היא. זאת היא ארץ הירושה, ארץ חמדה, ארץ קודש, ארץ צבי, ארץ חיים, גואלנו השם צבאות, שמו קדוש ישראל. אומר הרב, מצד אחד הכפירה מאוד מאוד תתגבר, כדי להוציא את האמונה הלא תאורה, שהיא לא מלאה אהבה. אני מזכיר שהרב בתחילת הפסקה דיבר על זה, שמי שבאמת רואה את החיבור של הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא מתמלא באהבה, הוא מתמלא בביטחון, הוא מתמלא בנעימות, בשלווה. אז בשלב א' יש כפירה נגד אותה אמונה שלא מגלה את האהבה, את הנעימות, את הביטחון. ובשלב ב', לפי תגבור את השלילה, ככה ימר יש גם חיוב, אנשים עם נשמות עליונות, שהולכים וחושפים את האמונה האמיתית. וכל זה כמובן, כן, גורם לזה שהרגש הנשמתי האלוקי והלאומי מתגלה בהיסטוריה המוחשית. כלומר, מתגלה בפועל על ידי מעשים שבניין הארץ, שבניין האומה. אז זה בעצם התהליך שהרב מתאר. ואני חושב שאם נסתכל, אנחנו ממש נראה אותו מצד אחד, נכון, יש כפירה גדולה ומרידה גדולה נגד אמונות קטנות. ומצד שני אנחנו רואים ש ב-50, 60, 70 שנה האחרונות באמת נכתבים ספרי אמונה מאוד עמוקים, מאוד רחבים, שמבארים יותר את האמונה, שמרחיבים אותה, שמדברים לאהבה גדולה. זאת אומרת, אז אנחנו רואים שהתהליך שאהב כאן מתאר הוא אכן תהליך שאנחנו רואים אותו מתרחש במציאות. בית. הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. כלומר, הטבע יותר מתגלה בכלל מאשר בפרט. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים לדבר על מגמות כלליות, אנחנו עוד פעמים מדברים בסטטיסטיקות, נכון? עכשיו, מה זה סטטיסטיקות? סטטיסטיקות זה לבחון את המציאות דרך העיניים של הכלל, דרך מה שקורה בציבור, נכון? כלומר, האדם עצמו, הוא לא מתנהג על פי סטטיסטיקות, הוא כל פעם בוחר את הבחירה שלו. וכשאנחנו מדברים על כל מיני דברים שמתרחשים, אנחנו בדרך כלל, אני אומר, מתבוננים בסטטיסטיקות, שזה כאילו להסתכל על הציבור. עכשיו, אומר רב יותר מזה, הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר פרטיו. כלומר, אם ניתן דוגמה, אחד הדברים שהראו, שככלל, כל חברה בנויה כפירמידה. מכירים את זה, נכון? כאילו, יש אחוז מסוים של אנשים למעלה ואחרי זה זה. כלומר, כל חברה אנושית בנויה כפירמידה. זה נקרא לדוגמה טבע שמוצא את רדיעתו בכלל. בכלל זה מתגלה, בפרט לא. הפרט יש לפעמים בני עניים, ומהם תצא תורה. יש לפעמים אנשים שנולדו מצב כזה, עוברים להיות מצב אחר. כלומר, דווקא בפרט, אפשר להגיד, כל אחד יכול להתעלות ולהתגדל, אבל כשמסתכלים על הציבור, תמיד זה יוצא פירמידה בסוף. כלומר, כאילו, רגע, אז אני חייב להיות, לא, אתה יכול להתעלות, אתה יכול להיות בטופ, אתה יכול איפה שאתה רוצה, אבל גם הוא יכול כן, וגם הוא יכול כן, וגם הוא יכול כן, אז למה לא כולם למעלה? בציבור ככה זה. כל אחד יכול, עכשיו זה בכל תחום. בכל תחום, הטבע, כן, מוצא את רדיעתו יותר בקיבוץ מאשר בפרטים. הפרטים אינם יותר חופשיים. יכולים לבחור, כמו שאמרנו, לעשות כך או אחרת. והטיפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר. הצד הזה שהאדם הוא בעל בחירה, הוא חופשי, זה מתגלה יותר בפרטים. אבל החברה האנושית הלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מגלה ביותר, מתגלה ביותר. כן, זה דבר מאוד מאוד מעניין, מאוד אמיתי. אגב, ככה מסבירים, יש שאלה גדולה. למה הקדוש ברוך הוא מכה את מצרים? למה הוא מתעלל במצרים? הרי הקדוש ברוך הוא ציווה ועבדום ועינו אותם 400 שנה, נכון? אז זאת אומרת, זה שהמצרים משעבדים אותנו, מה? זה ציווי אלוקי, זה נבואה אלוקית. אז אז לא הבנתי, אז למה אתה, אז למה המצרים סובלים על זה, מקבלים עונש? אז יש לזה, מכירים את השאלה, נכון? שאלה ידועה. אז יש למה זה כמה תשובות. אחת התשובות הפשוטות היא, שכל אחד ואחד מצרים היה לו בחירה, להיות משעבד או לא להיות משעבד. להתנהג יפה לעם ישראל או לא, להביד אותם בפרח או לא, היה בחירה. והמצרים בחרו כן להביד אותם בפרח. עכשיו תשאלו, רגע, מה זה המשחק הזה? הרי מה נשאלה מה הם בחרו או לא בחרו? הקדוש ברוך הוא כבר אמר מראש שהם יעבדו. או. כי הקדוש ברוך הוא אמר על הכלל, ככלל מצרים ישעבדו את ישראל, ואני, אתה יכול לבחור אם ישעבד או לא. כלומר, זה... כן, זה עוד דוגמה, אפשר לתת עוד הרבה דוגמאות, איך הטבע מוצא יותר את, את ההתגלות שלו בכלל ולא בפרטים. בפרטים לאדם יש הרבה יותר חופש בחירה. וכן, אז הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר פרטיו, הפרטים יותר חופשיים, כמו שאמר, אבל החברה האנושית הלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, והאופה האינסטינקטיבית מתגלה ביותר. כלומר, ב... כשמדברים על הקיבוץ, כן, על הכלל, על העם, העם יש לו יותר הופעה אינסטינקטיבית. מה זה אינסטינקט? אינסטינקט זה בחירה? הפוך, נכון? יש בחירה ויש אינסטינקט. זה כאילו, כמו רפלקס כזה, כאילו, זה לא בבחירה. אז כל יחיד הוא בוחר, אבל העם יש לו הופעה כמו שהוא צריך להופיע, בלי בחירה. ולכן בכלל מגלים יותר את ה... את ה כן? את ה... את הטבע, את הטבע, את הדרכים ה... כאילו האינסטינקטיביות הרגילות. דרכי השמירה המכוונות לשמירת המין ואיש, המתראות בבעל החיים הטבעיים יותר ובאדם התרבותי, אינם מתגלות בכללות אנושיות באופנים יותר קרובים לטבע החיים. ההכרה הפנימית הכוללת בקרבה את הנטיות להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב בלי כל צורך לחומה וניסיון, מתגלת בחיי המין ביוחסם זה לזה, עם לעם, דת לדת, גזע לגזע. אומר עכשיו הרב מתוך זה, דוגמה, דוגמה. אדם באופן טבעי שומר על עצמו. ואני אגיד יותר מזה, בואו נדבר על בעלי החיים. בעלי החיים, מה האינסטינקט הכי בסיסי של בעלי החיים? ישרוד. תסביר טיפה יותר. או, שהמין שלהם ישרוד. עכשיו, זה אינסטינקטיבי לגמרי, זה לא שכאילו... כן, הפינגווין אומר, רגע, אני חייב שיהיה לי צייצה לעתיד, מישהו שישא את מורשתי, כאילו זה לא ככה הולך, כן? זה אינסטינקטיבי לגמרי. יש לבעלי החיים תכונה, ואגב, הם מוכנים גם להתאבד על התכונה הזאת. תכונה מאוד חזקה. יש לבעלי החיים תכונה לשמור על המין. אומר הרב, דרכי השמירה המכוונות לשמירת המין והאיש, שנמצאות בעלי החיים, הן מתגלות בכללות האנושיות יותר קרוב לעולם החיים. כלומר, אצל כל אדם פרטי יש לו שיקול, להתחתן, לא להתחתן, ילדים, לא ילדים, כמה ילדים, נכון? זה, אבל בכלל, בכלל, העולם דוחף לקיום. וזה מתגלה בכלל כמו בטבע של בעלי החיים. זה הדגמה של הכלל שהרב אמר מקודם, כן? שהכלל מגלה יותר את הטבע.